עניין פסח וספירת העומר בספר פרי האורץ. רב מנטל מויטבסק בא להסביר לנו את הסוגיה הזאת של ספירת העומר, בעיקר מה העבודה, מה הספירה, מה כל כך חשוב לספור. זאת אומרת, הספירה עושה פה משהו, גם מה העניין של ספירת העומר, יציאת מצרים, מתן תורה, ובעיקר לקחת את הרעיון הזה ולהבין שהתהליך המיוחד מאוד של ספירת העומר הוא גם תהליך שעובר עלינו בחיים באופן תמידי. כל פעם שאדם רוצה לעבור ממצב אחד, מצב נתון, מצב נמוך יחסית, ולהגיע למצב גבוה יותר, הוא עובר את התהליך הזה שאנחנו רואים אותו כאן בספירת העומר, אבל הוא חוזר על עצמו בהמון המון צורות והמון דרכים. אז בוא נראה בעזרת השם איך הרב מנדלה יסביר לנו את הסוגיה הזאת, ומשם נתקדם. מתחיל בכותרת, וספרתם לוחם ממחרת השבת. נכון? ככה פסוק בויקרא, כשהוא מדבר על המצווה של ספירת העומר, זה ספרתם לכם ממחרת השבת. ועל העניין הזה של ספירה, לספור, אומר לנו הזוהר הקדוש, נאמר בזוהר, זה שם, בפרשת אמור, זה צדיק זין עמוד א', בדפי הזוהר, כי ההיא יתעשה, כאותה אישה, דייסווה ביומי מסועבוסה, שיושבת בימי תומתה. התורה אומרת לנו שאישה שטמאה ורוצה להיטהר צריכה לפני הטהרה ספירה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר. כדי להגיע ממצב, לעבור ממצב של טומאה למצב של טהרה צריך תהליך שנקרא ספירה. הספירה אצל אישה זה שבעה ימים, אצל טומאות אחרות, גם אצל זב זה שבעה ימים. פה אומר הזוהר הקדוש, תדע לך גם פה יש ספירה. כמו התהליך של ספרתם לכם ממחרת השבת, כך גם התהליך של הספירה של הטמאה כדי להגיע לטהרה. זאת אומרת, יש פה תהליך של ספירה שהוא עושה את השינוי. טוב, ביאור העניין, בא רב מנדלה להסביר לנו. אז הוא מתחיל עם דבר שהוא יסוד שאנחנו כבר מכירים אותו, מי שעוסק בפרי הארץ ובכלל בספרי חסידות קבלה מכיר את המושג הזה. אומר, העניין ידוע למאמינים ברוחניות וחיות ניצוצות הקודש, כן? אומר, יש מי שזכה להאמין, להעמיק בתוך המציאות שאנחנו רואים בעולם. ולראות שיש חוץ מהמציאות החיצונית גם מנוע פנימי, רוחני, שהוא מניע את המציאות החיצונית. זאת אומרת, המבט השטחי לחלוטין רואה בעולם רוח, שמש, גשם, דברים מאוד מאוד חיצוניים ופשוט נפרדים. מבט מעמיק יותר לתוך הגשמיות של העולם מזהה שלא, הרוח מופעלת בעצם על ידי השמש, והשמש מפעילה גם את הגשם, והגשם והרוח, איזה יחסי גומלין מאוד מאוד מעניינים ומורכבים בין הדברים הטבעיים. זאת אומרת, עדיין אנחנו במבט פיזי, לא מבט על פיזי, על טבעי, מבט רוחני, אפילו מבט מעמיק טבעי, פיזי, רואים פתאום מערכת אחת שמאוד מכוונת, כן, שבונה איזה מערכת. מי שמעמיק עוד יותר ומבין את כוח החיים שנמצא בבריאה, יודע שיש בורא, יוצר, שעושה את כל מה שנמצא בעולם, ובורא העולם הזה לא רק אי פעם שם, אז לפני לא יודע כמה שנים ברא את העולם, אלא גם מהווה, מקיים ומחיה אותו בכל רגע. וזה שיש פה עולם קיים ויש חפצים קיימים, זה הכל כי הבורא ברוך הוא בחר לברוא את הדברים האלה. ואז אנחנו יודעים שבלשון רבינו הארי הקדוש, בליקוטי תורה פרשת עקב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. העניין הזה מובא גם במגן אברהם בסימן ד' סעיף קטן ו, הוא מביא את דברי האריזה לאלה, רב חיים ולוז'ין, הרבה ספרים מביאים את דברי האריזה לאלה מאוד ידועים. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אדם לא חי רק מהלחם שהוא אוכל, הלחם הפיזי, כי על כל מוצא פי השם שיש בלחם יחיה אדם. זאת אומרת, הלחם הזה קיים כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, אז יש פה את מוצא פי השם שאמר ויהי אור, שאמר יהי רקיע, שאמר את כל האמירות, עשרה מאמרות שאיתם נברא העולם, ומכוחם העולם מתקיים. ולכן מה מחיה את האדם? כוח החיים, הוא כוח החיים, הוא כוח החיים האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן בבריאה ונותן בבריאה. ולכן הם מאמינים ברוחניות, ולכן הם יודעים גם את הסוד הזה של חיות ניצוצות הקודש. זאת אומרת, יש דברים שהם קדושים, יש דברים שהם לא קדושים, זאת אומרת, הם לא נראים כקדושים. אבל גם בדברים האלה, אם הם חיים, הם חיים בגלל שיש ניצוץ קדוש. זאת אומרת, לא קדושה גלויה, אלא ניצוץ של קדושה שנמצא בהם, והוא זה שנותן להם את כוח החיים. אז מי שמאמין ברוחניות וחיות וניצוצות הקודש, יודע שבכל דבר גשמי, זאת אומרת, לא רק בדברים הרוחניים, לא רק בבית המקדש בירושלים, 10 קדושות, שם יש קדושה. לא רק בלולה ותרוג ודברים כאלה יש קדושה. לא רק בספר תורה, אלא בכל דבר גשמי. ולא רק דברים חפצים גשמיים, שאגב, למה הם נקראים דברים? דבר מלשון דיבור. כי כשאנחנו קוראים למשהו דבר, אנחנו יודעים, כן, אנחנו בסודות של שפת הקודש, מגלים שהדבר הזה קיים כי דיבורו של הקדוש ברוך הוא דיבר אותו, בסדר? הוא הפך אותו לדבר, אז נכון? אין לך דבר שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. בסדר? יש מקומו של עולם נתן לדבר הזה קיום, הוא דיבר את הדבר הזה. דבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. נכון? אז יש לך דבר, נראה לי רב מוישה מדבר על זה הרבה, רמי שפירה, על העניין הזה של הדבר והדיבור, וצריך לגלות את הדיבור האמיתי של העולם. הדיבור האמיתי של העולם מתחבר לנבואה ולעוד דברים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בכל דבר גשמי, ודיבורים, לא רק חפצים, אלא גם דיבורים, ומחשבות, ומידות, מידות שיש באדם, אהבה, יראה, חסד, גבורה, התפארות, כוח הניצוח, כוח ההתבטלות, כל הכוחות, כוח התענוג, כל הדברים האלה, יש בהם, בתוכם, בכל דבר גשמי, דיבורים, מחשבות, מידות ורצונות, ברצונות של האדם, בכל פרט, אשר הכל מיד השם השוכן בתוכם ממש, בתוך הדברים האלה. זאת אומרת, עוד פעם, ודאי שלא בגלוי, אבל יש פה דבר חי, עד כמה שהדבר הזה חי, כוח החיים זה רק האלוקות. ולכן, עד כמה שיש פה כוח החיים, יש פה את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. עוד פעם, אסור להתבלבל, כי אנחנו חיים ופועלים בעולם שבו הדבר הזה לא גלוי, ואנחנו חייבים להתנהל ולחשוב על דברים ולחיות אותם בצורה שזה לא גלוי. נכון? אבל יש מבט מעמיק יותר, מופשט יותר, שבו אנחנו כן רואים איך שהקדוש ברוך הוא מחיה ומקיים את הדברים, ופה חשוב, ואנחנו בעזרת השם נלמד, איך קונים את המבט הזה בהדרגתיות בריאה שלא תוביל לטעויות ולעיוותים, אלא תוביל למחשבה נכונה על העניין, כמו שנראה. אבל פה אנחנו איכשהו קופצים למסקנה, ובלתו, בלעדיו יתברך, בלי הקדוש ברוך הוא שמקיים ומחיה ובורא ברגע זה את כל הדברים שבעולם, אין שום חומר וצורה, טעם וריח. בסדר? חומר וצורה זה, חומר זה עצם הדבר, העץ, צורה, שולחן, וחומר וצורה, וגם לא טעם לדברים. טעם זה משהו עדין יותר שנמצא בתוך הדבר, וריח לדבר. טעם וריח אין כלום, וכולם, כל הדברים, כל הדיבורים, מחשבות, מידות, רצונות, וכל הדברים, החפצים, כולם פגרים מתים, ולא רק מתים, הוא חי, והנה הוא מת, שוכב פה. בלתי נמצאים כלל בלא הווייתו. בלי שהקדוש ברוך הוא מהווה את זה בכל רגע, זה לא קיים בך, יש איזה בדיחה על חסיד שמתווכח עם איש פשוט שלא ממש מבין בדברים האלה, אומר לו, עד כמה אלוקים גדול? אז הוא אומר, מה, הקדוש ברוך הוא יכול הכל לעשות? אז הוא אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהבית הזה לא יקיים, מה הוא יעשה? הוא אומר, אז הוא יכול להביא ברק וישרוף את הבית הזה. הוא אומר, מה הוא יעשה? שואל החסיד את אותו איש, מה יהיה עם האפר? הוא אומר, את האפר הוא יכול להביא רוח גדולה שתפזר את האפר. אבל טוב, זה יתפזר, אבל זה עדיין קיים. מה יהיה עם האפר הכי שיתפזר? לא, אז יבוא גשם, וככה הוא מנסה למצוא פתרונות. ואז הוא אומר שיש איזה ביטוי חריף כזה, שהאלוקים שלך צריך רפואה, או משהו כזה, אם הוא צריך כל כך הרבה להתאמץ. אנחנו יודעים את הסוד שאתה מחיה את כולם, וברגע אחד הקדוש ברוך הוא פשוט מפסיק את חיותו מהדבר הזה, הדבר הזה פשוט בלתי נמצא, לא קיים. הוא לא צריך להביא ברק, ואז לשרוף, ואז לפזר את האפר. לא, הוא פשוט, אם הקדוש ברוך הוא לא ימשיך את החיים לדבר הזה, את המציאות האלוקית שמחיה ומקיימת את זה, פשוט לא קיים. בלתי נמצאים כלל, בלא הווייתו, בלי הוויית הבורא יתברך, שמהווה את העולם, את השם הוויה, פשוט לא קיים. אבל כל מציאותם ועסקם בעולם, כל מה שעצם זה שהם קיימים ומה שהם פועלים בעולם, הוא יתברך בעצמו חיות הקודש ועצמו. וחיי החיים. הוא החיות של הקדושה, שהיא עצם הדבר, והוא חי החיים. הוא מחיה את כל החיים, כל החיים זה בעצם ממנו התברך. והנה, צמצום החיות הקודש שבתוך כל מתגשמים, בסדר? הדבר הזה, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו איזון במחשבה הזאת. מצד אחד זה להבין, הכל קיים רק כי רצונו של הקדוש ברוך הוא שהדבר הזה יתקיים. אם זה לא רק הפוך, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה שזה יתקיים, זה יתבטל. לא, לא, לא. אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה חיובי שזה יתקיים, פשוט לא קיים. הכל קיים כי הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יתקיים, ורצונו יתברך מקיים את כל הדברים בעולם. אבל הדבר הזה שרצונו יתברך רוצה שעכשיו יתקיים פה שולחן, שיתקיים פה כיסא, שיהיה פה בקבוק מים, צמצום החיות הקודש שבתוך כל מתגשמים. כל החפצים הגשמיים, יש בהם חיות קדושה שמקיימת אותם, אבל היא מאוד מצומצמת. זאת אומרת, היא מאוד סגורה, היא לא מגולה. אתה לא רואה פה בקבוק מים, אתה רואה אור אלוקי. אתה רואה בקבוק מים, אתה לא רואה יותר מזה. יש גם דברים שאתה תסתכל עליהם, תראה פחות מבקבוק מים. בסדר? לא דבר כל כך נייטרלי שגם יכול להפוך למצווה די בקלות. אלא דברים שליליים יותר בעולם, רחוקים יותר מהקדושה, שהם מאוד מצומצמים. הקדושה שם מצומצמת, לא מגולה, מוסתרת. אבל זה, שהחיות הקדושה נמצאת בתוך דברים מגושמים, נקרא גלות השכינה. למה? הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך כל הדברים. אבל הדברים האלה לא מגלים אותו, אז הוא נמצא שם בהסתר. הדבר הזה נקרא גלות השכינה. עכשיו, כי הצמצום, כן? עצם זה שאור אלוקי נמצא פה מצומצם, הוא גלות להשוכן בתוכם. בסדר? הוא השוכן בתוכם, הוא בגלות פה. ולהיות, עכשיו, שימו לב, יש פה שלב אחד, עצם זה שיש פה בריאה מגושמת, וכל הבריאה קיימת מהאור האלוקי, רק האור האלוקי מקיים אותה, והאור האלוקי השתלשל, קוראים לזה, היא התגלה בעולם בצורה כל כך גסה, כעצים, כפרחים, כדברים חיצוניים. שאדם יכול להסתכל עליהם חיים שלמים ולא לראות בהם את האור אלוקי. אדם יכול וצריך לעשות עבודה שכן לראות בפרחים את האור אלוקי, ביופי של הפרח, כן לראות את דבר השם שנמצא בלחם, ולא רק לאכול את הלחם, אלא את מוצא פי השם שנמצא בתוכו. אבל המציאות היא שהשכינה בגלות, המציאות היא שבדרך כלל אנחנו לא רואים את זה בלי עבודה, בלי מודעות פנימית גבוהה, פשוט זה לא קורה, לא רואים את זה בכלל. ולכן יש פה גלות השכינה מעצם צורת קיום העולם, הצורה שהקדוש ברוך הוא גילה את העולם, בצורה שיהיה צמצום, חלל, מקום שאין בו התגלות של קדושה, חלל, חילול, חילול השם, ובתוך החילול השם יש קו של אור, אבל זה מתלבש ומצטמצם ומצטמצם ומצטמצם, המון המון צמצומים. כן, אנחנו לא יכולים להבין עד כמה צמצומים יש, עד שזה מגיע למצב כזה שכביכול לא רואים בכלל את הגילוי של אור השם בעולם. זה עצמו גלות. יש אבל גלות שנייה. הקדוש ברוך הוא הביא לעולם אדם. והאדם הזה הוא נוצר, כמו שרשי בפרשת בראשית אומר, מהעליונים והתחתונים יחד, שלא יהיה קנאה במעשה בראשית, וכמו שרב חיים ולוז'נה אומר בנפש החיים, הצורה שהוא נברא זה שהוא יכול, הוא, בגלל שהוא גוף תחתון ונמוך מאוד, אחרון למעשה בראשית, השלב האחרון של ההתקדמות של הבריאה, כן? אז הוא אחרון למעשה בראשית, הדבר האחרון שנוצר. מצד שני הוא קיבל ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מדילי נפח, הוא קיבל נשמה מאוד מאוד קדושה וגבוהה, אז הוא עובר בעצם דרך כל המערכת של הבריאה ומחבר את הכל יחד. בדיוק לכן הוא סולם, האדם הוא סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הוא נמצא עם רגליים עמוק באדמה, ומשם הוא יכול לקחת דברים, ולהעלות אותם גבוה מאוד. בדרך כלל כל דבר נמצא בעולם שלו, האדם הוא פשוט מחבר העולמות. זה האדם, זה הצורה שהאדם נברא. מתוך בני האדם בעולם, הקדוש ברוך הוא בחר בזרע קודש, בבני אברהם, יצחק ויעקב, שבחרו הם מצידם להתמסר אליו, והוא מצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית, שבני ישראל יתקנו את העולם, והם קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, והם בעצם מקבלים את התפקיד הזה, קדימה, תתחילו לתקן את העולם, להעלות אותו. עכשיו, בשביל להעלות את העולם קיבלת כלים, ארגז כלים, אבל חבל, בסדר? אדם נמצא בתוך בור והוא קיבל חבל. את החבל, את הסולם הזה, שאפשר, כשקיבלנו, אדם יכול להשתמש בו לראשו מגיע השמיים, על לטפס ולהעלות למעלה, אבל בסולם גם אפשר לרדת. בסולם אפשר פשוט, קיבלת את הכוחות, אתה יכול לעשות איתם את הכלי, קיבלת, מה תעשה איתו, זאת הבחירה שלך, ודווקא הבחירה שלך, הבחירה של האדם, היא זאת שמקדשת את העולם. דווקא המקום שבו האדם קיבל סוג של עצמאות מתוך החלל הזה, והאדם ממשיך פנימה את הקו של התקווה, כן, בתוך הצמצום, זה הקדושה שבאה לעולם. ולכן, הקודש ישראל עלה במחשבה תחילה בני ישראל, והכל נברא בשבילם, הם בבראשית, ברא אלוקים, בשביל בני אדם, יהודים, שיהיו בעולם ויגלו את דבר השם בכל העשרה מאמרות. עשרה מאמרות, עשר מכות במצרים, עשרת הדיברות, בסדר, זה כל הסיפור, לגלות את דבר השם במציאות. דיברנו על זה בעבר בהרחבה על הסוד של האות א', שהיא היוד למעלה, היוד למטה, והוו באמצע, שזה הוו משה רבינו, שמחבר את היוד הזאת עם היוד הזאת. יש עשרה מאמרות ויש עשרת הדיברות, והעבודה של האדם זה בתוך עולם שיש בו עשרה מאמרות, אבל הם נסתרים, לגלות, להסתכל על העולם במבט תודעה אנושית, בסדר? שהאדם שמתבונן במציאות ורואה את דבר השם במים, רואה את דבר השם בשולחן, רואה את דבר השם בפרח, רואה את דבר השם בבני אדם שסביבו, ומגלה את האלוקות הזאת. וזו העבודה גדולה מאוד שהאדם קיבל. והכל נברא בשבילה, הכל נברא בשביל הגילוי הזה, הרי שהכל מתנהל על ידם. עכשיו, ויש לאל ידם, יש להם כוח, להעלות השכינה מעלה מעלה, כן? להעלות מאוד גבוה, או להורידה חס ושלום, מטה מטה על ידי הסכם. ואז מה קורה? בא אדם, חוטא, לוקח דבר השם, דבר שנמצא פה בעולם, שהוא בעצם דבר השם, מתעלם לגמרי מהדבר השם שיש פה, לא רואה אותו בכלל, הוא עיוור לדבר השם שיש בדבר הזה, ומשתמש בדבר הזה לדבר שהוא ההפך מרצון השם, בגלוי. ולכן מה קורה? הוא פשוט מרחיק אותו עוד יותר, לוקח את הסולם, לוקח דברים שהם גבוהים, ומוריד אותם לדרגה נמוכה יותר. וזה יורד איתו. למה? שכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, גמרא במגילה דף חפתת עמוד א', ולכן עם ישראל גולים, זאת אומרת, שם הגמרא, זה פשוט כפשוטו, דתי כנסיות, יהודים נמצאים באקוולד, כן, בקצה העולם, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם במקום ההוא, כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, אבל זה כך גם בכל חפץ שיהודים משתמש בו, השכינה הקדושה שנמצאת כאן פשוט יורדת למטה. הזכרנו הרבה פעמים את הפירוש של רב חיים מוולוז'ין על השלושה שישבו ואכלו, ויש ביניהם דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. זה כמו מזבח. למה? כי הם לוקחים את החלקים הגשמיים ומעלים אותם לרוחניות. אבל שלושה שישבו ואכלו, ואין ביניהם דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, זה כמו עבודה זרה, שלוקחים גם את החלק הרוחני יותר שיש במים, הכוח החיים, ואותו מורידים לעבודה זרה לצד הרע, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. זאת אומרת, בדרך כלל, המערכת העיכול מפרידה את החלקים הטובים ממשתמשת, חלקים רעים עם מוציאה החוצה, נכון? יוצאים. מה קורה כשאדם, רחמנא ליצלן, לוקח אוכל ואוכל אותו לא בכוונה נכונה, בכוונה לא נכונה, כן? אוכלים ואין ביניהם דברי תורה, זאת אומרת, כמו שרשי אומר אפילו ברכת המזון, מה שקורה זה פשוט יורד למטה, האוכל הופך להיות נמוך יותר. זאת אומרת, אני לוקח אוכל, אני יכול להעלות אותו, אני יכול להוריד אותו. אבל פה יש מצב כזה, השכינה עמהם, הם גולים, הם לא במקומם האמיתי, אלא מקום נמוך יותר, וכך גם השכינה יורדת איתם. וזהו, אומר, הדבר הזה, חיות הקליפות, רחמנא ליצלן. הקליפות, החלקים השליליים של הבריאה, יונקים משם. כשנמשך אחד מישראל עליהם, הרי השכינה שממשיך עמו מחיה הקליפות. והמותרות הנמשך מן השכינה לחיות הקליפות, מה שהחלק הזה שנמשך על ידי מעשה האדם מתוך השכינה אל הקליפות, הוא הנקרא בשם כתם וטומאה. זה נקרא כתם וטומאה, והכתם והטומאה נקראים כי היא רוחה במסעבותה, רוח הטומאה השורה על האדם הממשיך בזה. כי תמיד כשהאדם מעלה דברים, אז הוא מקבל את הטהרה שמקבל הדבר בעצמו, השמחה נמשכת אליו. לעומת זאת שאדם יורד, אז העצבות, כן, שיש לה דברים הקדושים האלה עכשיו שירדו, נמשכת אליו גם כן. לכן העצבות והשמחה הולכים ביחד. הישמח ישראל אומר שזה גם הסוד של בבדיקת חמץ ומים שלנו. טוב, יש בזה עריכות, לא ניכנס לזה עכשיו. העניין הזה של, באמת יש את הדבר בעצמו, גם בעלתני מדבר על זה, מה אמרה אדמורה זו קנקצורי, על העניין הזה שיש את השמחה שדברים עולים ומגיעים למקומם, זה משפיע השמחה הגדולה בעולם. עכשיו, דברים עולים, יש שמחה, אבל ההפך, יש טומאה, קטם וטומאה, ודווקא הכוח השכינה הקדושה יורד למטה. חמנה לצלם, וזה רוחו דמסואבותה, וזה שורה על אותו אדם שהביא את הדברים למטה. יש הערה קטנה, פה הוא מדבר על ישראל, עליו המחשבה, הכל נברא בשבילם. יש מקום אחר שהמנדלה בפרי הארץ מדבר על זה, בפרשת בהר, שם הוא אומר סוף מעשה במחשבה תחילה, שכולם לא נבראו אלא בשביל האדם. לכן כל העולם כולו מתנהג על ידי האדם. ואחרי היות האדם מושל בכל התחתונים מלמטה, כן הוא מושל על כל המלאכים והממונים עליהם והעולמות העליונים. ובהה נחתי ובהה סלקי, איתו הם עולים ואיתו הם יורדים, וכל הנבראים על ידי רוח האדם העולה מעלה מעלה דווקא בו יתברך, או רוח האדם ובהמה יורד מטה, מטה חס ושלום. שימו לב ששם הוא מדבר על אדם, ופה הוא מדבר על ישראל, אבל אין הבדל בעצם. זה התפקיד הוא של האדם. כשבני האדם החליטו שפחות מתאים להם לעשות העבודה הזאת, אז עם ישראל יתייחדו מתוכם, ונבדלו כן לקבל על עצמם את העבודה הזאת ברצון. ומאז העבודה הזאת היא שלנו. אבל זה באמת כוח שבני ישראל קיבלו, והם קיבלו גם את הכוח הזה. אני נותן לכם את התפקיד לגמרי. כתוצאה מזה שקיבלנו את זה, זה גם שכל מקום שגלו ישראל, רחמנה ליצלן, שכינה עמהם. בפרשת ואתחנן כותב הפרי אורץ, מלבד זה שהחוטא התרחק בעצמו מהשם יתברך, עוד התריח את קונו בצמצומים רבים להמשיך חיות אל הקליפה. כידוע, מיות האדם חיות האדם מחיות הקודש ואיבר מהשכינה, ובהתדבקו אל הקליפה, מכניס ניצוצי הקדושה אל הקליפה, והוא חוזר על זה גם בפרשת ניצומים, פרשת כיסאיצי, זה, החיות הגיע אפילו למקומות מאוד רחוקים. וכשאדם מוריד דברים למטה, רחמנה ליצלן. ומאז והלאה, אז דיברנו פה, יש עצם גלות השכינה מעצם המציאות של הבריאה. יש בחטא אדם הראשון, התחיל גלות השכינה שלב נוסף. ובחטאים שלנו נוצר עוד שלב עמוק יותר של גלות השכינה. מור עיניים, מצאנו שהוא מחלק יותר את הפרטים, דיברנו על זה בעבר, את הדרגות השונות בזה, אבל יש פה מעצם הבריאה, יש פה מחטא אדם הראשון, ויש פה מהחטאים שלנו. ומאז והלאה, בלתי יכולתו להתדבק בקדושה. מה קורה? האדם, על ידי המעשים שלו, על ידי הגלות השכינה שהוא יצר במעשים שלו, הוא יוצר, הוא המשיך עליו, אחרי היות גשמית, רוחה דמסעבותה אשר עליו, יש לו רוח טומאה שהוא הביא עליו, על ידי הצער והכאב שהוא גרם בגלות השכינה, כשהוא לקח דבר והוריד אותו, הרחיק אותו מגילוי דיבורו של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה, אז הוא יצר עוד שלב של טומאה, ואז הרוחה דמסועבותה אשר עליו, רוח הטומאה אשר עליו, נהיה מסך המבדיל בינו ובין הקודש. כמו שאומר הפסוק, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. בסדר? יש פה טומאה שאדם יצר על ידי המעשים שלו, מסך מבדיל, דבר שפשוט מסך, כן? מסתיר. עד שיתהר מטומאתו הנזכרת לאל, עד שאדם נתהר מהטומאה שלו, וכל היותר שחתו סייטים העמיק, כן, זה פסוק בהושע, בפרק ה' פסוק ב', הפסוק אומר שם שחתה סייטים העמיק, זאת אומרת, האדם בחטאים שלו, הוא מדבר שם על בני ישראל שמנעו מעלייה לרגל, והם העמיקו את החטאים שלהם. יש משפט של רבי נחמן, של רבי נחמן מברסלב אומר, שיש לפעמים שהאדם הגיע עד התחתית של השאול תחתית, הוא הגיע לשלב הכי נמוך של התנומה, אבל זה לא עמוק לו מספיק, זה לא תמה לו מספיק, אז הוא מתחיל לחפור. בסדר? ובלשון של הפסוק, זה נקרא בפסוק בהושע, שחטה סייטים העמיק שעולה. בסדר? האדם בחטאים שלו, הוא פשוט גורם שהוא מעמיק את השאול. בסדר? בסטייה שלו, בדבר שלו, הוא פשוט מעמיק את השאול. וזה, אגב, הוא פשוט מדבר פה על כל אדם, כן? כשהוא חוטא, בחטאים שלו הוא פשוט עושה את הדבר הזה. להיכנס בעומק הקליפות, הוא גרם על ידי החטאים שלו, לגלות השכינה, לעומק נוסף בקליפות, צריך להתאמץ ולעלות יותר מדרגה לדרגה. זאת אומרת, יש פתרון. הפתרון הוא פשוט, במקום רוח הטומאה שהוא המשיך עליו, איך הוא המשיך עליו רוח הטומאה? בזה שהוא לקח דבר, שהוא דיבורו של הקדוש ברוך הוא, והרחיק אותו מגילוי הדיבור, הוא יכול עכשיו לעשות את הדבר השני, ההפוך, לגלות את דיבורו של הקדוש ברוך הוא בדברים שאותם הוא פוגש. ואז הוא ממשיך עליו, הדיבור של הקדוש ברוך הוא מתגלה, יש פה שמחה, יש פה את רוח הקודש, הוא ממשיך עליו רוח הקודש, במקום הטומאה שיוצא משם. זאת אומרת, הטומאה מסתלקת, קדושה מגיעה במקומה, כי אין אפשרות שיהיה שתיהם יחד. כידוע שאין שום ריקות בעולם. הכנסת הקדושה, נעלם הטומאה, הסתילקת את הטומאה, באה הקדושה, כי אם מקבל טומאה, אותה הרב הקדושה. אין מצב ניטרלי. הוא מדבר על זה גם בעוד מקומות, בפרסחן הנחם הוא אומר גם כן, שהאדם הוא כלי מוכן לקבל, אם הכין עצמו לקבל קדושה, קדוש יהיה, והבא להתאר מסייעין לו, אם לאו, חס ושלום, הקליפה מעצמה שורה עליו את המת המעיקרה. זאת אומרת, האדם עולה פה, עולה פה. עכשיו, אם בן אדם פשוט ממשיך על עצמו רוח קדושה, פשוט עולה. יש שם מהגאון מבין להפירוש על העניין הזה, הוא אומר שאתה רואה אבי רץ למצווה קלה, הוא בורח מן העבירה, ששכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה. אומר מה? אבל אני יכול להגיד, מה זה מצווה קלה? מה זה שווה? אומר, כן, אבל כשאתה רץ למצווה קלה, אתה ממשיך על עצמך רוח קדושה. כשהרוח קדושה של המצווה קלה שורה על הבן אדם, שכר מצווה, מצווה. אז הוא כבר ילך המצוות יותר גדולות ויותר גדולות ויותר גדולות. לכן, אבירץ למצווה קלה, הוא בורח מן העבירה. מה? עבירה קטנה, מה יקרה? לא, עבירה מביאה רוח תומה. הרוח תומה לא נחה עד שהאדם יחטא עוד פעם. והשכר עבירה, עבירה, ויגדל ויגדל ויגדל. איך האדם שובר את הגלגל הזה של המעגל של תומה שרובצת עליו ומחתיה אותו? פשוט שבור אותה עם מצווה קלה. משהו של מצווה, משהו של התגברות, 10 שניות של התגברות. 10 שניות של התגברות, המעגל של הטומאה נשבר. המעגל של הטומאה נשבר, עכשיו אפשר לגלגל הכל חזרה לקדושה. כי הגלגל של הקדושה התחיל. וכך בדיוק גם מעגל של קדושה נשבר, רחמנא ליצלן. יש אדם שמעגל של קדושה, ותפילה, ותפילים, וקדושה, ותלימוד, עבירה אחת קטנה, קטנה, כן? עבירה אחת קטנה, בום, המעגל של הקדושה נשבר, ועכשיו מתחיל מעגל של טומאה. אז לא להיות טמבל, פשוט לשבור את זה עוד פעם עם קדושה ולהתחיל גלגל חזרת הגלגל. זה הסוד של הדברים. אבל אין ריקות, יש או טומאה או קדושה. ירד, עכשיו תעלה חזרה. עשית חבילות של עבירות, עשה חבילות של מצוות כנגדם. פשוט חטא, ילמד דף, דף גמרא, כן? כך אומר המדרש. חטא עוד פעם, ילמד שתי דפים. אבל עוד פעם, זה הצורה שבה אדם מתגלגל נכון בחיים שלו. ולכן, טוב, בוא עכשיו, זה כלל, עניין כללי. ולכן, כשיצאו ישראל ממצרים, שהוא עומק הקליפות, כן? השיא התומה, מצרים, בכדי לקבל התורה. לא הייתה אפשרות, בינת נבונים תסתתר. כמו שהפסוק בישעיהו אומר, אין להם כלים לקבל את התורה. יש עליהם רוח תומעה נוראה מתומעת מצרים. הם היו שם, הם היו גוי מקרב גוי, כשומט עובר ממאי פרה, כמו שהמדרש מקדיש את זה, כן? הללו והללו, כמו שיודעים לחזור, למרות שאין בדיוק תלושנה זה במדרש. אבל כן, שר של מצרים עומד ואומר, הללו עובדי עבודה זרה, הללו מגדלי בלורית, הללו, מה שיש במצרים יש בהם. אז הם לא יכולים, ככה לקבל תורה הם לא מסוגלים. ולכן צריך פשוט לשבור את המעגל הזה. איך עושים את זה? עד אחרי ספירת ימי טהרתם, מדרגה לדרגה 50 יום, שהם שערי בינה ותשובה. בסדר? הם צריכים פשוט להתחיל תהליך טהרה. תהליך טהרה בנוי על ספירה של ימים. עכשיו, יש פה משהו מאוד מעניין. למה הספירה דווקא עושה את הדבר הזה? ספירה זה גם מלשון ספיר, כמו שהתבאר, ויש בזה הערה. ספירה היא בעצם, אם תתבונן, בתפיסה מאוד מאוד שטחית של המציאות, אני רואה דברים, אני לא סופר אותם. ספירה היא בעצם לראות בחפץ דבר נבדל שעומד בפני עצמו, ולכן אני יכול להגיד, יש פה ארבעה ספרים. יש פה שתי בקבוקים. יש פה, נכון, אני, עצם זה, אני נותן מקום לכל דבר בפני עצמו, ורואה אותו ביחס לדברים אחרים. זו תפיסה שהיא תחילת עומק של לראות מציאויות. בסדר? יש תפיסה מאוד מאוד שטחית שרואה רק את הדברים עצמם. אז עוד פעם, אני מדבר על מציאותי לחלוטין, פיזי, כן? לא מבט רוחני. אבל עצם הספירה של דברים היא גם מייחסת, היא רואה בהם משהו משותף. בסדר? אדם לא יכול לספור ביחד שלוש אנשים ושתי מלפונים, אז יש פה חמש וחדר. זה לא, לא סופרים מלפונים ואנשים יחד. יש פה שלושה אנשים, נכון? ועוד, אתה יכול לספור מלפונים ופלפלים ביחד, זה הולך. אבל תפוחים ותפוזים, אבל לספור, אפילו תפוחים ומלפונים גם הולך. בסדר? אבל, או חפצים. אבל לא סופרים אנשים. עכשיו, ספירה בעצם רואה שורש מסוים שמשותף לדברים האלה, בסדר? זה הצעד הראשון פנימה. הספירה היא הצעד הראשון מתפיסה שטחית לתפיסה עמוקה. עכשיו, בתוך הספירה יש המון המון דרגות. בסדר? זה לא נעצר בזה שוואו, אתה יודע לספור שיש פה שני קרטונים מעולה. טוב מאוד, יופי. עצם זה שהבנת שיש פה שתי קרטונים, זאת אומרת, הם שתי דברים שיש להם משהו משותף כי הם עשויים מאותו חומר. הסתכלת על החומר של הדבר, הסתכלת על הצורה של הדבר. בגלל שראית שלדבר הזה יש חומר, צורה, פועל ותכלית, אתה מסוגל כבר להבין מה הדבר. וכמו שהרמב״ם מלמד אותנו במילות ההיגיון, הרחבנו בזה בשיעורים לשמונה פרקים לרמב״ם, כשאתה מסתכל על חומר פועל צורה תכלית, עמוק יותר, עמוק יותר, אתה רואה גם את הצורה העליונה, את הפועל הקדוש ברוך הוא, את התכלית האמיתית של העולם. בסדר? זה המון, ההסתכלות המאוד ראשונית הזאת של ספירה, כשהאדם הולך איתה קדימה ולא נעצר רק בספירה פיזית, הוא מגיע באמת אל התובנות האמיתיות של החיים. שם יותר הרחנו בזה, בלימוד מספר מילות ההיגיון של הרמב״ם. אבל כך באמת האדם הגיע לשורשים, לנקודות מאוד עמוקות באמונה. וזה תכלס כל הסיפור פה. כשאנחנו מדברים על לראות את חיות הקדוש ברוך הוא בבריאה, זה פשוט להסתכל על החיים במבט מאוד מעמיק. ולהגיע למאוד מעמיק, צריך לעשות את הפסיעה הראשונה. והפסיעה הראשונה, להסתכל על החיים עצמם, להסתכל על השולחן, ולראות אותו. לראות, יש פה שולחן, מה ההגדרה שלו כשולחן? יש פה כיסאות, מה המשמעות של כיסא? מה מצרף את כל הכיסאות האלה יחד להיות משהו שאותו אני יכול לספור? וכשהאדם, כמה שהאדם מעמיק יותר, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, הוא מגיע עד הסודות הגדולים מאוד של הבריאה. עכשיו, ופה כשהאדם מתחיל תהליך טהרה, הוא מתחיל פשוט מספירה. להתחיל לספור, הוא סופר, סופרים את ימי טהרתם והם מתקדמים מדרגה לדרגה, ובימים האלה יש סגולה מאוד מאוד גדולה, הרמח"ל מדבר על זה, שבדרך כלל עבודת המידות לוקחת המון זמן, כל מידה 40 יום. בימים האלה של ספירת העומר, ביום אפשר לתקן מידה. זה באמת משהו מדהים, מי שיש לו שכל, לנצל את ההזדמנות, dive in, כן? לצלול פנימה, ולנסות להבין דברים, ולהבין את החיים, ולהבין את המידות שלנו, ולהבין את הדברים, באמת זוכה. יש סייעתא דשמיא, עזרה מיוחדת משמיים למי שמנסה ורוצה להתקדם בימים האלה, כי זה שערי, 50 שערי בינה, 50 שערי תשובה, בינה היא תשובה, כן? ולבבו יבין ושב ורפא לו. בינה ותשובה הולכים ביחד. לשוב מדרכם הראשון ולזכך חומרם. לשוב מדרכם הראשון ולזכך חומרם, ובלתי זה, בלי שעם ישראל היו עוברים את תהליך הספירה הזה, כן, מהתומעה של מצרים שהם נמצאים בה, לא היו יכולים לקבל הבינה והחוכמה שהוא התורה. ראינו את זה בדברי המהר"ל, זה הודפס גם בחוברת של זכר יציאת מצרים, ברמז הראשון, בדברי רש"י, שכוח יציאת מצרים היה כוח ההבחנה. אני הוא שהבחנתי במצרים בין בכור לשאינו בכור. וזה בעצם היציאה מהחומריות הגמורה אל הצורה. בסדר? התהליך הוא להבחין בדברים, ושם זה הבחנה בריבית, הבחנה במשקלות, הבחנה בשרצים, הבחנה בציצית. כמה אופנים, ארבע אופנים של הבחנה שהם מקיפים את האדם מכל צדדיו. אבל כוח ההבחנה הוא בעצם היכולת להבחין בין תחלת לכלי אילן. להבחין בין דברים שונים, בין תחלת ללבן, בין לבן, בין תחלת לקרתי, בסדר? היכולת להבחין בדברים שקורים בעולם. ויכולת ההבחנה הזאת היא בונה אצל האדם את הפתיח ביציאת מצרים עד קבלת התורה. מהבחנה בסיסית במציאות, בין תומן משקלותיו במלח ואומר, כן, והמשקלות לא מדויקות, דגים טמאים, דגים טהורים, אבל צריך הבחנה, צריך והבדלתם, צריך את כוח ההבחנה, וזה מתנה שעם ישראל קיבל ביציאת מצרים, את כוח ההבחנה, ומשם האדם מתחיל עם כוח ההבחנה ועם ספירה, עד שהוא מגיע לקבלת התורה. והנה, טוב, הכוח הזה שהיה אז ביציאת מצרים, התשובה הזה נוהגת בכל עסקי עולם הזה. הוא אומר, את התהליך הזה של להסתכל על עולם שאנחנו חיים בו ורואים אותו בצורה מאוד מאוד שטחית. מים, עצים, פרחים, אפס הבחנה. ואנחנו צריכים להתחיל תהליך של הבחנה עד שנראה את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת. הוא אומר, ההסתסקות הזאת עם העולם, העולם הזה, להסתכל בו, היא הנקרא חוכמה תתאה, חוכמה תחתונה. בסדר? לגלות את הקדושה שנמצאת בתוך העולם הגשמי, שהוא עניין בכל דרכיך דעהו. בכל דרכיך דעהו. איפה שאתה הולך, במה שאתה עושה, זה כלל גדול בתורה, כן? גמרא אומרת שפסוק אחד שכולל בתוכו הכל, הגמרא בסוף ברכות. זה בכל דרכיך, בכל מה שאתה עוסק, בכל מה שאתה עושה, דעהו, דעהו, דע את הקדוש ברוך הוא, דעהו. להיותו עוסק בכל עניינים גשמיים, אדם עוסק בעניינים גשמיים, הוא חי בעולם הזה, בדבקות והתקשרות השכינה, חיות הקודש שבתוכו. האדם על ידי התהליך הזה, רואה, רגע, איך בלשון של רבי זושה מאניפולי, אמר, רגע, ריבונו של עולם זושה רעב. הולך לאכול, אמר, ריבונו של עולם זושה רעב. אמר, אבל למה זושה רעב? כי אתה רצית שזושה יאכל, ולכן נתת לזושה רעב, ובראת אותו בצורה כזאת, שבלי שהוא אוכל הוא לא מצליח להתקיים. אז זאת אומרת שהרצון שלך הוא שאני אוכל את הלחם הזה. והרצון שלך הוא שאני אשתה את המים האלה. אז זו שעושה את רצון השם, ואז הוא הולך מברך ואוכל ושותה. זאת אומרת, יש פה משהו, שימו לב, הוא מאוד פשוט. נכון? הוא מאוד עמוק, אבל גם מאוד פשוט, הוא לא מורכב. להבין, יש דבר השם שקורה בכל דבר פה בעולם. יש פה שולחן, הוא דבר השם. יש פה דבר, הוא דבר השם. עוד פעם, לא מדבר כרגע שמות קדושים, איך שזה מרומז באותיות שולחן, שין, למד, חט, נון, והוא מרמז על דברים. לא, לא על זה אני מדבר. ברמה הכי פשוטה של הדברים. יש את השלב המתקדם יותר, לראות את האותיות. והאותיות האלה מרמזות לנו על צינורות השפע שמקיימים את הדבר הזה. בסדר? מים זה מם יודמם, ומם יודמם הם העומק, והם השורש של המושג הזה של מים, ודיברנו על זה בשיעור נפרד, על סוד האותיות, ואיך בדיוק הדברים האלה עובדים. אבל זה רובד עמוק יותר, וכך זה גם בציצית, נכון? בציצית אנחנו אמורים לזכור תרי"ג מצוות, אומר לנו רש"י בפרשת שלח, איך? רש"י גם בגמרא, בסוטה י"ז, ובחולין פי ח', פי ט', אומר לנו גם כן, איך רואים את זה? כי ציצית בגימטריה... שטף רייש, 600, ועוד 8 חוטים ו5 קשרים, ויחד שווה תרי"ג, 613. זאת אומרת, אתה תסתכל על ציצית, אתה חייב לראות מול העיניים צדיק י' צדיק י' טף. כי אם לא תראה את זה, אתה לא תראה כלום. אתה לא תזכור תרי"ג מצוות. זאת אומרת, יש משהו שכשאנחנו רואים חפץ, רואים דבר, אנחנו צריכים לראות את הדיבור של הדבר, בסדר? את השם של הדבר, ואת האותיות שלו, כולל הגימטריה של הדבר. בסדר? זה... אבל זה באמת הסתכלות עמוקה יותר. הדברים דיברנו על זה בשיעור על סוד האותיות, יותר בהרחבה של התהליך הזה. אבל זה לראות את המציאות הגשמית ולראות בתוכה, לראות, אני רואה כוס, אני רואה חף וו סמך, ובכוס אני רואה פי וו, בסדר? 86. 86 זה גימטריה של אלוקים, כי הכוס מצמצמת את השפע. ויש לפעמים בקבוק, שממנו אני ממלא אל הכוס. בקבוק נקרא גם בלשון הקודש גביע. גביע זה אב, יוד גימל. אב זה גימטריה חסד, נכון? יוד קי וו קי, זה גם גימטריה חסד, חת סמך דלת, אבל גם גימטריה של שם החסד, יוד קי וו קי במילו יודין. וזה יוד גימל. יוד גימל זה המשכה הגדולה. המשכה הגדולה של חסד, זה הגביע. ולכן זה נותן את השפע הגדול, וזה נכנס לתוך הכוס. עוד פעם, יש הרבה דברים שכאלה, זה, ש, 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 שנבנים, בסדר? אבל זה, זה לראות את הדבר. אם אני לא רואה פה, אני סתם לוקח את הקנקן, גביע, כמו שהוא נקרא, כן? ושופך לתוך הכוס, אבל מבחינתי זה כוס. לא, תראה כוס, תסתכל מה יש לך פה, תתבונן, בסדר? ואז האדם, כמה שהוא יותר מתבונן ומגדיר את הדבר, ודן עליו, וחושב עליו, וחושב את השם שלו בלשון הקודש, ומבין את האותיות של הדבר הזה, והמספר הגימטריה שלהם, ככה הוא יותר מגלה את העולם. יש מהחוזה מלובלין אריכות גדולה בזה, יש הרבה, באמת, זה דבר שלם, סוגיה שלמה, מקצוע שלם שצריך ללמוד אותו, את העניין הזה של הכוונות והייחודים בכל חפץ שיש בעולם. זאת אומרת, ודאי בחפצים של מצווה, אבל גם לא, כן, בקיצור, יש הרבה מאוד מה לדבר על זה, אבל זה העבודה שנקראת חוכמת התא, פשוט לחיות את העולם ולהעמיק בדברים, להתבונן, לא להיות עיוור, לא להיות אדם שמטומטם, סליחה, שרואה רק דברים חיצוניים, לראות כיסא, לראות כיסא, זה חף סמך א', בסדר? יש פה משהו, יש פה משמעות בכיסא הזה, יש משמעות בשולחן הזה, יש משמעות בארון ספרים הזה, בקירות האלה, בבית הזה, כל דבר יש בו משמעות. טוב, מי שמכיר את ה... סידורי כוונות גם יודע, כן, את הדברים האלה, איפה הם באים לידי, כל רגל של הכיסא היא בעלת משמעות, בסדר? יש, כל דבר פה הוא בעל משמעות, וצריך באמת, זה השולחן אשר לפני השם, צריך ללמוד את הדברים האלה ולהעמיק בהם. אומר, ואדם צריך לקשר את עצמו, כן, בדבקות והתקשרות, השכינה חיות הקודש שבתוכו, אומר, דרך משל, זאת אומרת, איפה האדם מתקשר למאכל שהוא אוכל? הטעם שבכל מיני מאכל, או חיות וקיום כל דבר ודבר, הוא השכינה שבגלות. זאת אומרת, הטעם, וזה אמור עיניים מלמד אותנו, ההנאה שיש, כל הנאה היא ניצוץ קדוש. אין הנאה בעולם שהיא לא ניצוץ קדוש. ולכן, גם הנאה שרחמנה לצלן נראית לנו הנאה אסורה, היא גם היא בעצם ניצוץ קדוש, רק שבמקום לעלות עכשיו למקומו, הורדנו אותו, עוד יותר נמוך. אבל ההנאה שיש פה היא תמיד ניצוץ קדוש. עכשיו, כשאדם אוכל משהו, והוא לועס את הדבר, ועל ידי הלעיסה הוא רוצה לגלות את הטעם הפנימי שבדבר, הוא מגלה את הטעם, flavor, אבל הוא לא מגלה רק את הטעם, הוא מגלה גם את הטעם, הסיבה של הדבר, נכון? טעם הדבר. למה זה ככה? זה, הוא מגלה משהו עמוק ופנימי יותר בדבר הזה, ומהטעם הזה הוא מגלה גם את מה שנקרא הטעמים שבדבר. הטעמים זה הניגונים, כמו שכל מי שקורא בתורה יודע, הטעמים זה הניגונים, והטעמים זה גם כל דבר בעולם, יש לו טעמים, נקודות, בסדר? כמו בספר תורה, יש טעמים, נקודות, שהם לא כתובים בספר, יש את התגין שמעל האותיות, כן? מי שיודע בספר תורה תגים, ואז האותיות בעצמם. טנטה, כמו שזה נקרא בלשון המקובלים. טעמים, נקודות, תגין, אותיות. כשאתה לועס את הדבר, אתה מגלה את הטעם שבו על שלושת המשמעויות של המילה טעם. טעם, taste, flavor, הטעם של הדבר, הטעם, הסיבה, והטעם, הניגון של הדבר. הניגון של הדבר זה הסוד הפנימי של הדבר. עכשיו, מה זה? זה הסוד האלוקי. החיות הרוחנית האלוקית שנמצאת בתוך הדבר, וזה חיות וקיום כל דבר ודבר. וזה השכינה. השכינה שבחפץ הזה כרגע היא נמצאת בגלות. עכשיו, והנה, כל זה החיות וקיום הוא המושג לאדם. זה חלקים שאדם מגלה בתוך הבריאה עצמה. יש לו חיות הקודש משאינו מושג. יש דרגה גבוהה יותר של חיות קדושה שהיא לא מושגת לנו, גבוה מעל גבוה שומר, כן? דרגה גבוהה, הוא משתמש בלשון הפסוק בקהלת, דרגה גבוהה מאוד שלא נגלית לנו, המשפיע וממשיך חיות בתוך המושג. זה נותן חיות בתוך הדברים שמושגים לנו ונתפסים אצלנו, ואנחנו כן רואים אותם. הוא הנקרא, החלק החיצוני הזה, הוא נקרא אור מקיף. זאת אומרת, הוא אור מקיף, אדם יכול להרגיש אותו, אבל הוא לא יכול להכיל אותו. זה דברים שהם אור מקיף. בסדר, אור מקיף, ורב טוב, זה כל כך הרבה חסד וטוב, שאינו יכול להיכנס ולהצמצם בתוך אותו הדבר. זה פשוט גדול מדי בשביל להיכנס על הדבר בעצמו, אז הוא פשוט מקיף אותו מבחוץ, לכן נשאר בסוד אור מקיף את החיות שבתוכו. אז יש לנו שתי חלקים. יש פה חלק שבו אותו האדם יכול להבין, יכול להשיג, יכול לטעום, בסדר? יש לו אחיזה, השגה בדבר הזה. עוד פעם, לא מיד, אבל כשאדם צועד קדימה, הוא מגיע להשגה. יש משהו שכשאדם ישיג את מה שאפשר להשיג, הוא ירגיש, את זה הוא יכול להרגיש, שיש מסביבו אור מקיף, סביב הדבר אור מקיף, אור גדול יותר, עליון יותר, שהוא לא נכנס לתוך הכלים. בסדר? כי הוא גדול מדי. הוא לא יכול להיכנס לתוך הכלי, אבל הוא קיים, ובהיות ויש לו קשר אל הכלי, והוא משפיע על הכלי, לכן הוא מקיף אותו מבחוץ. כשהכלים יגדלו, הם כן יוכלו להקיף, להחזיק את האור המקיף הזה, ואז יהיה אור מקיף עוד יותר גבוה. אבל בסדר, לא ניכנס לזה כרגע. יש עבודה של להפוך מקיף לפנימי. בסדר, לקחת האור המקיף הזה ולהפוך אותו לאור פנימי שחי אצל האדם. אבל יש לך באמת, את הדבר הזה יש לנו בכל המצב בחיים. יש לך בדרגות שונות. האדם, יש דברים שאותם האדם רואה, בסדר? הוא מסתכל, מתבונן ורואה. ואז יש משהו שנמצא הילה מסביב, זה נמצא מקיף מסביב, שאותו אדם קולט שהוא נמצא ולא קולט אותו לגמרי. וכשהוא חוקר עוד יותר פנימה, הוא מבין גם את האור הזה, ואז יש עוד שלב של אור מקיף. ותמיד יש לך דרגה מעל. ואם האדם עוסק, הדרך לגלות את זה זה לא לקפוץ לשם, אלא, ואם האדם עוסק בכל עניינו, בדביקות השכינה וחיות הקודש שבתוכו, זאת אומרת, מה שהוא יכול לגלות, מה שהוא צריך להתבונן, במה שהוא שיית התבונן, כן? אז מגיע ממנה נמשך להתקשרות האור מקיף. זאת אומרת, אז הוא מתקשר גם על האור המקיף, שהוא מרגיש שהוא קיים, למרות שאותו הוא לא משיג לגמרי, שהרי יש המשכה מזה לזה, הוא הנקרא החיבור שהאדם מגלה בשלמות את האור הפנימי, ומחבר אותו עם האור המקיף, הוא הנקרא ייחוד קודשו בריחו ושכינתי. בסדר? שכינתי זה החלק ששוכן בתוכם, שנמצא בתוך הכלי. קודשו בריחו זה החלק שמקיף, זה ונוק, בסדר, לא ניכנס כרגע להגדרות המדויקות, ולייחד אותם, לקשר אותם, שלא יהיה נתק ביניהם. כי מה קורה כשהאדם מסתכל על החפץ, על הדבר, בצורה שמנותקת מהדיבור של הקדוש ברוך הוא? האור המקיף לא גלוי בכלל, לא מרגישים אותו בשום צורה. השכינתה, החלק הקדוש שנמצא בתוך החפץ, נופל עוד יותר למטה, והוא נמצא בגלות, שכינתה בגלותה, והיא לא מתייחדת עם קודש הבריחו. זאת אומרת, אין חיבור ביניהם, אין שום חיבור ביניהם, כי האדם, על ידי המבט שלו, על ידי הדיבור שלו, פשוט מנתק את האור המקיף, שממשיך ההערה אל החפץ, להערה שנמצאת בתוך החפץ. אבל כשהאדם מסתכל על הדיבור, ויודע, זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, קודש הבריחו, הוא מחבר את הדיבור שמקיים את הדבר, את השכינתה, אל בעלה, אל הבחינה הזאת שנקראת קודש הבריחו. ועסק עולם הזה, כזה, לעבודה הזאת שהאדם עושה בעולם, של לחבר קודש הבריחו ושכינתה, הוא ברור יותר מן הקליפות, זה מברר עוד ועוד ועוד דברים מהקליפות, מהחיצוניים, שאפשר להגיע לקבלת התורה שאין למעלה ממנה. הדרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע, זה דווקא מתוך המצב הזה, שבו האדם עוסק בעולם הגשמי. ובעולם הגשמי הוא עושה את העבודה ורואה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. ודווקא על ידי זה, ופרשס ויגע שהפרי אורץ מעריך בזה, זה פשוט עבודה מאוד מאוד מעשית, לקיים את ההלכות שנאמרו על הדבר הזה. וכשהוא עושה את זה, הוא מגיע לקבלת התורה שאין למעלה עם הדרגה הכי גבוהה, של להמשיך את האור הלא מושג בכלל, ושיהיה מחובר לגמרי לתוך האור הפנימי, ואז באמת יש חיבור שלם. והיו כיסא שלם אשר בהם מתגלה שפע אור האינסוף ברוך הוא. באמת, אז יש גילוי שלם של הדברים, והוא אומר כמעשה חנוך שהיה תופר מנהלים. עכשיו שימו לב, חשוב לי להדגיש את זה. בגמרא, במדרש תלפיות, שזה המקור של הדבר הזה, כתוב חנוך שהיה תופר מנהלים ומייחד ייחודים. בסדר? רב מנדלה לא הביא את המילים ומייחד ייחודים. ואני חושב שזה בדווקא. הוא רצה להדגיש את הדע לך. העבודה של חנוך היה בה גם ייחודי ייחודים. הוא היה מייחד ייחודים, אין ספק. אבל לא זאת הייתה העבודה שלו. העבודה שלו הייתה תופר מנהלים. ידוע בשם רב ישראל סלנטר, וזה דבר שיש עליו הרבה דיונים, אז תקחו את זה בפרופורציות. רב ישראל סלנטר היה אומר שמה היה הייחודים שעשה חנוך? הוא אומר שכל תפירה ותפירה, הוא היה אומר שיצא עבודה טובה. שיהיה עבודה טובה, שיהיה נוח לבן אדם שקונה את הנעל הזאת, שיהיה נעל מושלמת. בסדר? הוא אומר, כי... רב ישראל סלנטר אומר את זה יותר חריף. הוא אומר, הוא לא היה מכוון כוונות עכשיו, כוונות ושמות ודברים כאלה, כי אז הוא מועל בתפקיד שלו. הוא עכשיו מייצר נעליים, הוא צריך לעשות את זה מושלם. אנשים משלמים לו הנעליים האלה. יש שם תפר עקום, זה שווה פחות, ואם הם לא מודעים לזה, הוא מרמה אותם, זה הונאה. אז הוא אומר, זה מייחד ייחודים, ותופר מנהלים היה שמייחד ייחודים שזה יהיה מושלם, ושזה יהיה נוח, ושזה יהיה טוב. הרב דסלר, זה נמצא אצל כתבים של קודשי יהושע, הרב גלצלר, החתן שלו, מביא שם ביאורים ארוכים שלו, וגם בישראל סלנטר, רב ישראל סלנטר, גם התכוון שבעצם היה ייחודים, רק שהייחודים היו הייחודים של גזל, הוא מנסה ליישב את זה. בוא נלך כאן, לפי דרכנו, בסדר? הנקודה היא, העבודה לא מתחילה עם ייחודים. העבודה מתחילה עם תפירת מנהלים. העבודה מתחילה עם לראות פה נעל, לראות מה אני עושה עם זה, לעשות העבודה נכון ומושלם, מתוך מבט עמוק יותר, שלא רואה רק את ההווה, הוא רואה גם את העתיד, מישהו הולך להשתמש עם זה, אני צריך לעשות עבודה טובה, להיות ממוקד מאוד במה שאני עושה. כך האדם מגלה את האור פנימי של הדבר. ואז הוא מבין יותר, הוא רואה למה נעליים, מה המשמעות ללכת עם נעליים, למה הולכים... להעמיק, 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 ואז הוא מגיע לייחודים הכי גבוהים. זה לא מנותק מתפירת המנהלים, זה מתוך תפירת המנהלים. אבל לכן אולי דווקא רב מנדלה לא מביא לנו כאן את המייחד ייחודים. הוא אומר, תדע לך שהעבודה הזאת שאדם עושה, כשהוא עובד ומודע שיש פה את דבר השם בתוך הדבר הזה, ולכן הוא מתייחס לדבר הזה ברצינות ועובד ברצינות, עסק עולם הזה כזה מברר יותר מהקליפות, הוא מחבר קודש הבריחו שכינתי, ואפשר להגיע לקבלת התורה שאין למעלה ממנה כמעשה חנוך שהיה תופר מנהלים. טוב. עכשיו בא רב מנדלה ואומר, וזהו עניין יציאת מצרים בלילות. הוא אומר, שים לב, יש פה שתי חלקים. יציאת מצרים ובלילות. מה זה שתי החלקים מצרים ולילות? הוא אומר, יציאת מצרים נקרא היציאה מן הקליפות. בסדר? יש יציאת מצרים, זה יציאה מהקליפות. עכשיו, זה היה מקום התומה, והקליפות. לילות, הוא אומר, לילות נקרא כל גלות השכינה המצומצם בתוך שום דבר. זה נקודה של לילה. שימו לב, לילה היה בעולם עוד לפני מצרים. לילה, מתחילת הבריאה יש לילה. יש יום ויש לילה. אחרי שאברהם אבינו אמר, במה ידע כי ירשנה, והיה איזו נקודה של פגם, שהייתה צריכה ברור, אחרי החטא של אדם הראשון, כמו שמובן בשאר הפסוקים ובשאר הכוונס, נכון? אז היה צריך ירידה למצרים בשביל ברור. זאת אומרת, יש פה, אם מקודם, כשהתחלנו, ראינו שיש חלק אור אלוקי שנמצא בגלות השכינה, עצם המציאות של העולם, ויש חלק שעל ידי החטאים ירד עוד יותר למטה גלות השכינה. אז יש לך בעצם גם את שתי החלקים האלה, יש לך לילות ויש לך מצרים. ולילות נקרא כל גלות השכינה מצומצם בתוך שום דבר, עצם זה שיש צמצום בעולם. וזהו אומר כשרבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי אני כיוון 70 שנה ולא זכיתי שתי אמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה. למען תזכור יסיום צייסחו מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כן? אומר, וזהו, לא זכיתי שתי אמר. הוא אומר, כל, כמה זה מילת כל? גימטריה? חף ולמד, 50. וזה מורה על ה-50, מה אמרנו? 50 שערי בינה ותשובה, שמביאים את האדם ממצב של תומעת מצרים, עד קבלת התורה, עד ההתקשרות אל האור המקיף, שזה המתן תורה. הוא אומר, ה-50 האלה הם בעצם ממתת שערים, ושער ה-50 עצמו. בסדר? הם שתי דברים. אומר, הממתת שערים הם הנכללים בכל ענייני עולם הזה. העולם הזה נברא בשבעה ימים. שבעת ימי הבניין, שאנחנו יודעים שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אבל כמו שאנחנו יודעים מהימים האלה של ספירת עומר, זה כולם יודעים שיש חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת ש... ככה מתחלק. עוד פעם, לא נכנס כרגע לפרטים, אצל המקובלים, זה הפוך ממה שכתוב בסידורים הרגילים, אבל בסדר. אז יום הראשון חסד שבחסד, היום השני הוא לא גבורה שבחסד, היום השני הוא חסד שבגבורה. היום השלישי הוא חסד שבתפארת, הפוך מהסידורים. אבל לא משנה, יש פה תכלס, כמה זה ביחד? 7 כפול 7, 49 יום. אומר שהרי עולם חסד ייבנה. כן, חסד המידה הראשונה, ממנה נברא עולם, שהם 7 פעמים 7, ממתת ימי הספירה לשון ספיר. וזיקוך החומר. כל 49 יום, כל הדרגות של העולם החומרי, יש, זה באמת עריכות גדולה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל המוריניים אומר שכל ה... זה כמו במוזיקה, שיש סולם של שבע, אבל אחר כך הצלילים הבאים הם עוד פעם. זה אותו שבע שחוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו. אין בעולם יותר משבע. בסדר? בעתיד לבוא אולי יש מיני, אבל בסדר. אין בעולם יותר משבע צלילים. דו, רמי וכו'. אומר אותו דבר, אין בעולם יותר משבע תנועות. שבע מידות. יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. זה מה שיש בעולם. רק מה? זה חוזר על עצמו כמו בצליל. דו, יכול להיות דו בסולם כזה, ודו בסולם יותר גבוה, ודו בסולם יותר גבוה. יכול להיות גם חסד כזה, חסד יותר גבוה, ועוד חסד יותר גבוה. אבל כל חסד בפני עצמו, כל מידה בפני עצמה, מתפרטת לשבע. עוד פעם לשבע. אז יש לנו 49, זה בעצם כולל את הכל. זה כולל את כל מה שיש בתוך העולם בעצמו. וספרתם לכם. תספרו ותספרו, כן? תאירו את הלכם, מילת לכם, על מה זה מורה? כל על ענייני עולם הזה. מאמר חציו לכם וחציו לשם, אז לכם זה עולם הזה, נכון? גמרא בפסחים סמכת עמוד ב', שבשבועות צריך שיהיה חציו לכם וחציו לשם. חצי יום לקדושה, חצי יום לאכול וליהנות, ההפך להודות לקדוש ברוך הוא. אז זה אומר חציו לכם, לכם זה עולם הזה. לכן, וספרתם לכם, תספרו את החלק שלכם, 49 יום תספרו, וזה שתזכחו ברור וספיר, מאיר מאוד את גזרת האזור שלה לכם, את זה לגלות. את כל ענייני הגשם והחומר, איזה שלב זה? שלב הראשון, שאדם חי בתוך העולם, החוכמת התא, ומגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך הספירה הזאת של יום יום, להעמיק בדברים ולגלות את הקדוש ברוך הוא באור פנימי. ואז הוא מגיע לדרגה של השער החמישים, ממחורת השבת תספרו. מה זה מחורת? שעניין מחורת זה שאינו מושג. היום נמצא פה. מחר, כשמחר יגיע, אז המחר יהיה היום, אבל גם אז יהיה מחר. מחר זה משהו שהוא עתידי, הוא לא מושג, אקיה, שם אקיה, בסדר? הוא לא, כרגע אנחנו לא משיגים אותו. בסדר? הוא החלק הלא מושג. הוא יהיה, הוא העתיד. אף אחד לא יודע מה הוא צופן בחובו. אף אחד לא יודע מה יהיה שם. זה מחר. מחר, כן, יש מחר לאחר זמן, אבל זה מחר. אומר, ממחורת השבת, עניין מחורת הוא שאינו מושג, שהרי אינו מושג, כי אם היום, מה שהאדם רואה זה היום, ולא המחר. אומר, וכן השכינה שבתחתונים, והדבקות אימה, מאיכן תהיה הערתם וספירתם? זאת אומרת, מה שאתה רואה פה בעולם, החוכמת התא, מאיפה היא מקבלת הערה? שכינתי? מהקודשו בריחו, נכון? מהחלק הזה של מן המחורת, הוא השאינו מושג. וכן, אומר זה ככה, זה הולך מתמיד מדרגה לדרגה, מן המושג לשאינו מושג, עד 50 יום. ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. פשוט להאיר את העולם שלנו מתוך, כמו שאמרנו, תמיד זה הולך בדרגה כזאת של אני רואה את זה, ואז יש לי סביבו את המקיף, האור המקיף, הלא מושג, ואז דרגה עמוקה יותר, את המקיף שסביבו, דרגה, עד שמגיעים ל-50 יום. אומר, וזהו עניין הגדלות. הוא אומר, הימים האלה של ימי ספירת העומר נקראים ימים של קטנות וגדלות. אומר, מה זה הגדלות? כן? מוכין דה גדלות. אומר, מה זה גדלות? על דרך משל. אומר שהריחיות התינוק והגדול שווים הם. זאת אומרת, חי, הם חיים באותה צורה. אתה יכול להגיד שתינוק קטן שעכשיו נולד ואדם בן 90 חיים, יש בהם כוח חיים, הוא יש בו יותר כוח חיים. לא, חיים אותו דבר. אבל מה? השאלה כמה זה מתגלה. מלבד שחיות ושכל התינוק הוא באלם. ואינו מלובש באיברים שידעו האיברים להתנהג בהשכל. מה שאין כן הגדול שאצלו זה נמצא באופן גלוי. אומר כן דרך כל הדבקות וייחוד קודשו בריחו ושכינתי. בענייני העולם הזה, כמו שראינו עד עכשיו, שצריך להביא את זה לגדלות, או בענייני או מעשי המצוות והתורה. גם במעשי המצוות והתורה יש לך שתי חלקים, יש לך את החלק של לגלות או לא לגלות. העבודה היא לגלות את האור פנימי, להידבק דבקות גמור. אבל לא רק בחלק הגלוי, שפה אני עושה מצווה ואני יודע שאני עושה מצווה, אלא בכל מצווה, בכל לולב, בכל אתרוג, בכל מצה, בכל ספירת העומר, בכל מצווה שאני עושה, תפילין, תלית, כל דבר, להמשיך ולהלביש על עצמו אותו חיות הקודש השוכן בעניין עסקה ודיבורו מצוותיו, תורתו ותפילתו. זאת אומרת, יש פה חלק פנימי שאותו אני עושה במודעות, ואני יודע שיש פה קדושה, ואני יודע שזה דבר השם, ואני אומר, ברוך אתה אשר קידשנו במצווה ישראל וציוונו, להניח תפילין, ויש את החלק שאני יודע שיש פה את החלק הלא מושג שנמצא בתוך הדבר הזה. משהו לא מושג, זה אור מקיף שאותו אני לא משיג. וכל הזמן לחבר את האור פנימי שאותו אני עושה, מבצע, פועל, בידיעה ובהבנה שלי, לחלק שהוא למעלה מההשגה שלי. וזהו, זהו העבודה הזאת, לעבודת המצוות והתורה. העבודה הזאת שאדם עושה, אבל לא רק מתוך רק מה שאני מבין, אלא תוך מודעות מאוד גדולה שיש פה חלק שאני לא מבין, ואליו אני גם מתחבר. אני מתפלל. יש את הדברים שאני אומר ואותם אני מבקש, וזה נכון, זה יקרה. אבל תדע לך, בכל עוד שאתה מוצאים מהפה, דברים גדולים מאוד קורים בשמיים, שאין לי מושג מהם. אבל זה קורה, יש פה משהו מעל, מעבר למה שאני כן משיג ומבין. זהו שמזכך האיברים והחומר מן הקליפות. אדם שחי ומקיים מצוות, שבת, תפילין, כל עניין של קדושה, התגברות קטנה, דבר שלא צריך להסתכל והוא לא מסתכל עליו. הוא יודע שעכשיו הוא נשמר וקיים את מצוות התורה. זה בהשגה שלו. אבל הוא יודע שלמעלה מההשגה דברים מאוד מאוד גדולים קורים עכשיו. אין לי מושג מה. הדבר הזה מזכך את האיברים, את החומר, את המציאות של הגוף, מן הקליפות, כי בהכניסו את השם יתברך בתוכו, כי מה קורה אז? יש שכינתי בתוך האדם. יש את קודשו בריך הוא, הרי מקיף. הוא מחבר את הקודשו בריך הוא שכינתי. ואז מאיר בו הקדוש ברוך הוא בצורה נפלאה, שם נתפרדו כל פועלי אבן. כל החלקים הרעים פשוט מתפרקים, מתפרדים, הם בורחים. ואחרי התלבשו בדבקותו, ואז מה קורה? האויר המקיף הופך להיות אויר פנימי. הוא גדלות השכל שמכניסו לפנים, האדם גדל ממוחין דקטנות למוחין דגדלות, ואז הקדוש ברוך הוא מאיר במוח שלו, בלב שלו, ומתפשט באיברים שלו מאירה קדושה, וממילא צריך להיות אור מקיף יותר גדול. ואז האדם, עוד פעם, הוא יודע, יש את מה שהבנתי, יש את מה שהשגתי, אבל יש דרגה גואה יותר. ואז גם זה מתחבר, עד כי יגדיל תורה וידיו. זה, בזה מסיים הפריאורץ את המאמר הזה. זה מאמר עמוק ונפלא מאוד, אבל יש לנו פה עבודה מאוד מעשית מרמה פשוטה. להתחיל עם העבודה הפשוטה של להתבונן בדברים, לספור את הדברים, ולהעמיק בהם, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מקיים ומחיה אותם. ואז תמיד יש את החלק שאני מבין, ויש את החלק שאני יודע שאני לא מבין. ואז את החלק הזה שאני יודע שאני לא מבין, פתאום אני גם מבין אותו. אבל אז אני יודע שיש חלק עוד יותר גדול. ככה האדם גודל. גם בהסתכלות על העולם בחכמת התאה, וגם בהסתכלות בתורה, במעשה המצוות. וזה מגדל את הבן אדם, זה העבודה של ספירת העומר, וזה מלמד אותנו על כל חלקי החיים. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה לקחת את האורות הגדולים האלה, שאולי כרגע הם אורות מקיפים בשבילנו, ולהכניס אותם פנימה, ולגדל ולגדול ולגדול, יגדיל תורה ויאדיר, שם יזכנו.